שלום, אני הדס מהסיף חג ישראלי, והפעם עם סדרת סיפורי העם שלנו. אז התרווחו בכיסא, על הספה, או ברכב בדרך לטיול או ארוחה, ותצללו יחד איתנו לעולם הקסום של הרפתקאות וניסים שקרו לאבות אבותינו. היה זה יום חם ומהביל. על הדרך הראשית, בין הכפר לנג'אן לעיר איספהאן, שבאימפריה הגדולה ביותר בעולם, האימפריה הבבלית, צעד נער. לנער קראו עזרא. היה לו שיער מטולטל ועיניים גדולות, והיה בדרכו להתארח אצל קרובי משפחתו. ההליכה מלנג'אן לאיספהאן לוקחת כיממה וחצי לנער צעיר, ובתרמילו של עזרא הייתה צדה לדרך ונוד מים שיספיקו לכל צרכיו. עזרא יצא עם הנץ החמה, וכעת, בשעת צהריים לוהטת, חיפש לראשונה פיסת צל לנוח במעט. מרחוק ראה עזרא את צילו של עץ ענקי, והחל להגביר את קצב צעדיו כדי להגיע מהר אל המנוחה המיוחלת. עיניו נחו על כמה סלעים גדולים בצילו של העץ, שנראו נוחים מאוד לישיבה. בעודו נכנס לאזור המוצל, שמע רחש מוזר. הסיט את מבטו, והנה ראה אישה שנראתה מבוגרת. מבוגרת מאוד, נשענת על גזע העץ הענקי. עזרא נבהל מעט כשהבחין באור פניה מלא החריצים. ממש כמו העץ עליו נחה, חשב לעצמו. מתחת למטפחת שכיסתה את ראשה, ירדו שתי צמות אבות אדמוניות וארוכות. ומפניה ניבטו עיניים צוחקות בצבע תכלת בהיר, כמעט לבן. היה בה משהו שנראה לא מהעולם הזה. האישה התבוננה בעזרא, אך לא אמרה דבר. מה היא עושה פה באמצע הדרך לבדה? חשב לעצמו. אך לא שאל דבר, שכן עייפותו גברה על סקרנותו. רק הניד את ראשו לברכת שלום, התיישב על סלע במרחק כמה מטרים, וקיווה שהזקנה לא תפתח בפטפוט. הוא עצם את עיניו במטרה לשקוע במנוחה עמוקה. שתי מים, נער צעיר, קראה לעברו, בשנייה שגופו הוטל על הסלע. סבא שלי, יעקב, תמיד סיפר לי כיצד הצליח לעבור בשלום את המסע מחרן לכנען, רק כי הקפיד על שתיית מים. וגם אני מקפידה, תמיד, וכמו שאתה רואה, עברתי כבר כמה מסעות בחיי. קדימה, שתה. בוודאי מוחה כבר אינו צלול, חשב עזרא, בזמן שהוציא מתרמילו את נוד המים, והראה לה איך הוא שותה. האם היא מתכוונת למסע שעשה יעקב אבינו מחרן לכנען? זה שהיה לפני 1,000 שנים? טוב, בחום כזה קל לאבד את שפיות הדעת, סיכם במחשבותיו. ולה השיב בעוד חיוך מנומס, תוך שהוא נשען אחורנית, מכסה את עיניו במטפחת, כאילו מסמן לה שתניח לו לנוח. אך ההפך המוחלט בדיוק קרה. דע לך, נער, שרק בגלל סבי יעקב הגעתי לגיל אליו הגעתי, אמרה האישה הזקנה, עם העיניים הבהירות, בעודה קמה ממקומה ומתיישבת על הסלע שליד עזרא. הייתה תקופה, המשיכה בסיפורה, שכולם חשבו שהדוד שלי יוסף מת. זה היה סיפור באמת נורא. האחים שלו קינאו בו, לקחו אותו למדבר ומכרו אותו כעבד לשיירה שעשתה את דרכה למצרים. את הכותונת שלו הטבילו בדם כדי שיעקב אביו יחשוב שמת. איך שאני זוכרת את התקופה הזאת, סבא יעקב לא הפסיק להזיל דמעות. יום אחד אבא שלי, אשר, קרא לי ואמר, ביתי, יש לי דבר מדהים לספר לך. דודך יוסף עודנו חי. התאספנו כל אחד וחשבנו איך לספר לסבא יעקב שלך. אנחנו מאוד מפחדים שהבשורה תתפוס אותו לא מוכן ותחליש את ליבו. רצינו לבקש ממך, ביתי, שהרי את מפליאה לנגן בכינור. קחי את הכינור שלך ושירי לסבא שיר על בנו יוסף שעודנו חי ומושל על ארץ מצרים כולה. בקושי הספקתי להקל את הבשורות בעצמי וכבר לקחתי את כינורי לסבי והשיר נבע ממני. כשסבא יעקב הבין על מה השיר והיקל את הבשורות, הוא לא ידע את נפשו מרוב הודיה. הוא אחז בידי, נשק אותי על הראש ובירך אותי בחיי נצח. עזרא הוריד את המטפחת מעיניו ונדרך כולו. זו איננה הפעם הראשונה שהוא שומע את הסיפור על נכדתו של יעקב שברוכה בחיי נצח. היה זה אחד מהסיפורים שהוריו נהגו לספר לו בילדותו, מסיפורי ארץ כנען הרחוקה. אבל הרי זה לא הגיוני שזאת אותה אישה, 1,000 שנים אחרי. האם האישה הזו אכן משוגעת? על השינה עזרא כבר ויתר. מה אכפת לו לשמוע סיפור טוב לפני שימשיך בדרך הארוכה לבדו? משהו משך אותו להישאר ולהאזין. כל כך שמחתי כשסבא יעקב החליט לאפשר לי להצטרף למשלחת שיצאה למצרים לחפש את דוד יוסף, המשיכה הזקנה. בתחילה לא התכוונו לקחת ילדות בכלל. אך כשגילה סבא שהרשימה שערך הגיעה ל-69 אנשים, החליט להוסיף אותי וכך להגיע ל-70. שכן, הספרה 7 מביאה מזל. המסע היה לא קל, אבל כפי שכבר שמעת, שתינו הרבה מים שסחבנו על הגב. כשפגשנו את יוסף, בקושי זיהינו אותו, אבל השמחה הייתה גדולה מאוד. עזרא כבר היה אחוז כולו בסיפור, ולא יכול היה להתאפק מלשאול. האושר בארמונו של פרעה היה מרהיב כמו שמספרים? כן, ודאי, ענתה בהתלהבות, שאחריה נהנחה הנחה גדולה. מאז עברו השנים, והמצב שלנו הלך והידרדר. מזל שהאחים שלי לא היו צריכים לראות את זה. אבל יש גם חסרונות בחיי נצח. אני נסעתי לבד את העצב של מה שהייתה עבורנו ארץ מצרים, וכבר לא תהיה בשנית. השנים חלפו, והעם שלנו הידרדר למצב של עבדות. למזלי, למרות שהיו לי כוחות כמו של נערה, כבר אז נראיתי מבוגרת מאוד, והאנשים המצרים לא הכריחו אותי לעבוד בפרך. השתדלתי לעזור למי שצריך במה שצריך. לספר להם תוך כדי העבודה הקשה, על הימים שחיינו על אדמתנו בארץ כנען, וזה נתן להם כוח ותקווה. יום אחד שלחו אליי איזה שנטי אחד, יחף. הולך כאילו אין שום שוטר מצרי שרודף אחריו עם שוט, מדבר לאט, כמעט מגמגם. היה לו נורא נורא דחוף לדעת איפה גבור הדוד שלי יוסף. אין בעיה, אמרתי, ולקחתי אותו אחריי לנהר הנילוס הגדול. כאן, למטה, הצבעתי, בתוך ארון מתכת על קרקעית הנהר. אותו בחור, משה קראו לו, התעצבן. אמר משהו על זה שאלוהים ציווה עליו להוציא את העצמות של יוסף כדי לשחרר את בני ישראל ממצרים, ואיך יביא את עצמותיו מקרקעית הנילוס. האמת שלא התייחסתי אליו כל כך ברצינות, כי אני, בחיים שלי, כבר שמעתי כל כך הרבה אנשים שמספרים על דברים שאמר להם אלוהים, בסוף הכל מתברר כלא היה. אבל האמת שמשה הזה דווקא הצליח בסוף. הוא עמד על גדת הנהר, קרא ליוסף, ועצמותיו כאילו באו אליו מעצמן. ואת כל הסיפור על איך הצליח לשכנע עם עבדים שלם להעיז לצאת למסע, ואת המלך לוותר על עבדיו, אתה בטח מכיר, אז אני אחסוך ממך. ובכן, יצאנו למסע בחזרה לארץ כנען. באותו הרגע עצרה בפעם הראשונה האישה את שטף דיבורה. הוציאה מילקותה שלה נוד מים ולקחה כמה לגימות. כשהתבוננה על עזרא, ראתה שפיו פעור בתדהמה ועיניו נוצצות. התחלת להקשיב, ילד, אה? עד עכשיו חשבת שאני מספרת לך שטויות? עזרא הסמיק ומלמל. לא, מה פתאום? והרגיש שהשקר שלו שקוף כמו מים. עליות ומורדות רבות היו בחיים בכנען, המשיכה האישה אחרי שרבתה. השבטים חילקו ביניהם את הנחלות, אבל המלחמות באו גם מן החוץ וגם מן הפנים. אני ישבתי בעיר, בצפון הארץ, רחוקה ממרכז העניינים בירושלים, אבל גם אלינו יום אחד הגיע משבר גדול. הכל התחיל כשבנו של המלך דוד, אבשלום, שהיה יהיר מאוד, החליט לתפוס את השלטון מידי אביו. מי ישמע דבר כזה? בן מורד באביו? אבל זה מה שקרה, ודוד נמלט מירושלים. אבשלום נהרג במהלך המרד, וכשדוד התכוון לחזור, הוא קרא רק לאנשים משבט יהודה שילוו אותו במסע. גם כן מלך של כל העם זה. הרבה אנשים התעצבנו ובצדק. אבל היה מישהו אחד שלקח את זה צעד אחד רחוק מדי. קראו לו שבע בן בכרי. והוא ממש ניסה לשכנע אנשים מהעם להתנתק ממלכות דוד ולהקים המלכה נפרדת. כמובן שדוד רדף אחריו עם כל הצבא שלו, ואיפה בחר שבע הזה להתחבא אם לא בעיר שלי? עד לשם הגיע יואב שר הצבא של דוד והחל במצור על העיר. כולנו כמעט גוונו ברעב. עזרא, שכבר היה ערני וקשוב לחלוטין, נהיה שוב צמא מרוב מתח. לקח שלוק מנוד המים ושאל בחוסר סבלנות. ואז... אז מה קרה? ניגשתי ליואב ואמרתי לו, בוא רגע אליי, הקשב לי, נער צעיר. עיר ואם בישראל אתה הולך להחריב ככה? קח בחשבון שלא אחרי כולנו אתה רודף. צודקת, הוא ענה לי, אבל אני חייב לתפוס את שבע בן בכרי. אז תשמע מה אני מציע, אמרתי. אתה תפסיק את המצור, תיתן למים ולמזון להגיע אלינו, ואנחנו, תושבי העיר, נמצא את המורד ונסגיר אותו לידיך. סיכמנו? וכך היה. כולם נורא התלהבו שככה יואב שר הצבא הקשיב לי, אבל אני לא הבנתי מה יש להתלהב. הרי הוא איש צעיר, כמעט ילד, ולי יש חוכמת חיים וניסיון, מובן מאליו שיקשיב לי. האישה נהנחה. ובכן נערי, הגיע הזמן להמשיך ללכת, תלווה אותי בדרך? עזרא התנער. בוודאי ישב שם כבר שעה תמימה, גם הוא מוכרח להמשיך במסעו. אך האישה הזקנה כבר שבתה את ליבו. לקח עזרא את זרועה וצעד איתה, לאט בדרך אל העיר. בקצב ההליכה שלה הוא צפוי לאחר מאוד להגיע אל קרובי משפחתו המחכים לו, אך נפשו כבר בערה ברצון לשמוע עוד ועוד סיפורים. ספר לי ילד, האם סבא וסבתא שלך עוד זכו להיות בארץ כנען? לא גברתי, ענה. סבא רבא מצד אמא זכה לחיות בארץ ישראל, וכל האחרים נולדו כבר בבבל. לא חשבתי שאחיה לראות אסון כזה, סיפרה. האימפריה הבבלית כבשה עוד ועוד שטחים, והחופש שלנו כיהודים בממלכת יהודה הלך והצטמצם. היו כמה גיבורים שניסו להתנגד, אבל הבבלים היו חזקים בהרבה מאיתנו, ואותו המרד נגמר בכך שיצאתי למסע נוסף, עם כל העם היהודי, מארץ ישראל לבבל, ומאז אני כאן. את הסיפורים האלה אני מכיר היטב, ענה עזרא. בבית הוריי מספרים כל יום על ארץ ישראל. אף אחד מאיתנו מעולם לא היה שם, אבל אני יכול לדקלם את שמות הנערות והערים ולתאר את נוף הארץ בדיוק מושלם. החלום שלי הוא לחזור לשם, עוד בימי חיי. עזרא ניגב לחלוכית מזווית עינו. אתה תחזור, בני, אבל אני כבר לא. למעשה, בדיוק הגעתי לנקודה הסופית, ענתה הזקנה, והצביעה על מערה לצד הדרך. מה כוונתך? נבהל עזרא. מה פתאום הנקודה הסופית? נער יקר, התעייפתי. חייתי יותר מאלף שנים. התגוררתי בארצות רבות. עשיתי אין סוף מסעות. פגשתי אנשים חשובים וחברים טובים. עכשיו, כל מה שאני רוצה זה לנוח. עזור לי להיכנס למערה, וניפרד לשלום. נכנסו השניים אל תוך המערה, והאישה התיישבה במעמקיה. פתאום נראתה לעזרה הרבה יותר קטנה וחלשה. עכשיו נערי, אתה תלך ותמשיך לספר את הסיפור שסיפרתי לך. תסחוף אחריך אנשים רבים ותחזור יחד איתם לארץ ישראל. ואני אעצום כאן את עיניי בשלווה, אמרה. עזרה, עיניו דומעות כעת דמעות רבות, נפל לרגליה ואמר, אלך ואספר רק, לפני שתעצמי את עינייך. בכל הסיפור לא הזכרת מהו שמך. גלי לי את שמך בבקשה. שמי סרח, בת אשר, בנו של יעקב, ענתה, ועכשיו, היה שלום. עצמה את עיניה ונשנה לאחור. עזרא לא ידע מה לעשות, האם עליו להזיק עזרא? אך שלוותה של סרח הרגיע גם אותו, והוא יצא מן המערה והתפונן לימינו ולשמאלו. תוכניתו להגיע אל קרובי משפחתו נשכחה ממנו לחלוטין. הוא המשיך בנחישות בדרך אל העיר, אך מעולם לא הגיע אל קרוביו. במקום זאת, החל ללמוד, לעבוד ולהתקדם כמנהיג בקרב העם שלו. לא עברו שנים רבות, והוא עלה לארץ ישראל ואיתו עולים רבים שהלכו בעקבותיו. לפני שעזב את בבל בפעם האחרונה, חזר אל המערה בנפרד מסרח וקבע בשלט, מערת סרח בת אשר. וכך עומד השלט בכניסה למערה עד עצם היום הזה.